כן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בנושא של המלחמה, ואני רואה כאן תלמידים חדשים וקבוצה מבחוץ.
כן.
מאיפה?
מהישיבה בטפחות.
ברוכים הבאים. אתם מהגליל? איך הגליל, בסדר? כן. אומרים שבגליל צומחים גיבורים, חבר'ה גיבורים. כל ארץ בארץ, כל חבל ארץ בארץ יש לו תכונות משלו. בכלל בעולם זה ככה. יש ארץ שעושה גיבורים, יש כאלה שעושה עצלנים, יש כל מיני ארצות. למשל, ארצות חמות מאוד, כמו באפריקה, מקומות כאלה, שחם חם, אנשים מתרגלים לא לעבוד, מסוחבים מתחת לעצים ומבסוטים, אוכלים בננות, אני יודע. אבל כתוב על ארץ הגליל, שהאנשים שחיים בגליל, הם היו תמיד גיבורים. אנשים, למה? הם חיים בין הערים, בחורשות, ביערות, ושם צריך להיות גיבורים. אני מאחל לכם, חבר'ה, אתם מהגליל, תהיו גיבורים. כל הבחינות. כן. הנושא שאנחנו עוסקים בו זה המלחמה בכלל. אולי נמשיך את הדברים שדיברנו בשיעור הקודם, שהפרק הזה הוא בא אחרי הפרק של ארץ ישראל, ולא במקרה הדבר הזה, אלא ארץ ישראל, נאמר יישוב ארץ ישראל, פריחת, היא כרוכה במלחמות. המלחמות שאנחנו עוברים בדור האחרון הן לא מקריות. זה חלק מתוכנית שהיא ידועה מראש, גם בנביאים וגם אצל החכמים, שהחכמים אומרים בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. דיינו, הגאולה שלנו, גאולת עם ישראל, גאולת העולם, הגאולה היא, אתה יכול לקחת כיסאות מכאן, יש לך כאן כיסא. הגאולה שלנו היא כרוכה במלחמות והן לא מקריות. אנחנו לא יודעים מראש איזה סוג מלחמה תהיה כזאת או אחרת, אבל בכל זאת המלחמות זה דור של מלחמות. אתם נערים צעירים, תלכו לצבא מסתם, תהיו לוחמים, אבל לא במקרה, זה הדור של לוחמים. הדור הקודם, נאמר, הדור שלפני 70 שנה, 80 שנה, הוא היה דור של חלוצים שהלכו להתיישב, בנו את המולדת. כל דור יש לו תפקיד משלו. הדור שלנו זה דור של מלחמות על קיומה של מדינת ישראל, וזה לא מקרה. גם הנביאים מדברים על מלחמת גוג ומגוג שתהיה בזמן שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. יש דעות שאומרות שהמלחמות של היום הן מלחמות גוג ומגוג, שייכות לסדרה הזאת של המלחמות האלה. הרב לכן כותב פרק שלם על המלחמות. הפרק הזה מופיע אחרי הפרק שנקרא עוסק ארץ ישראל, אבל זה כרוך הבא, זה תלוי זה בזה. דהיינו, הפרק הזה מתאר את המלחמות באופן לא עיתונאי או משהו כזה, אלא באופן פנימי יותר, רעיוני יותר. מה המלחמה, מה הן מבטאות המלחמות? למה הן מוכרחות להתקיים? והן לא מקריות. תפתחו בבקשה, אורות, איפה האורות, חבר'ה? אין אורות, אוי 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 אוי, בלי אורות. יש כאן אורות? אפשר לחלק. היו אורות, לקחו אורות. יכול להיות שלקחו את זה לבית המדרש הישן פעם שעברה. יש. לפחות לכל שניים שיהיה ספר, יראו את האותיות, אותיות מחכימות. פיתחו בבקשה בפרק המלחמה בדף י' ג', כן. בדף י' ג' בסעיף ב' למטה, בשורה התחתונה, כן. י' ב' למטה, כן, יש שורה אחת. כן, הרב כאן מתאר לפני כ-100 שנה, למרות שאנחנו אז לא ראו את זה בחוש, הוא מתאר שיצמח כאן בעם ישראל דור של לוחמים, גיבורים, אנשים שיצא להם שם עולמי כלוחמים גדולים מפקדים, מצביעים, מצביעי צבאות וכולי. הוא מדבר על המצביעים האלה שעוד לא היו, כמובן, הוא כותב את המאמר הזה בזמן מלחמת העולם הראשונה, לא הייתה מדינה, לא היה שום דבר. אז התחילו הגדודים העבריים, היה זה שיעזרו קצת לצבא הבריטי, כן, במלחמת העולם הראשונה. אבל למעשה לא היה לנו צבא, לא היה לנו גברי, היום זה פשוט. היום בתוך עם ישראל ישנם, היו וישנם מצביעים כאלה, גנרלים, נאמר בלשון של אומות העולם, שניהלו מלחמות, שלומדים את זה בכל העולם, איך לנהל מלחמות כאלה. אני רק אזכיר כמה שמות שתבינו, מדובר על קנה מידה היסטורי של מצביעים, משה דיין, אריק שרון, הם דוגמה, אנשים שכולם לומדים מהם איך לנצח במלחמות, איך לנהל מלחמות, כן? או אהוד ברק. אני, אל תתייחסו לצד הפוליטי של הדבר הזה, אלא לצד המקצועי, כאנשי צבא, איך הם ניהלו מלחמות. היו לנו מבצעים שכל העולם עמד כאן פעור פה, ועד היום הוא לא מעכל איך זה קרה. קודם כל, מלחמת השחרור. מלחמת השחרור, היינו כאן מעטים מול רבים, היינו כאן בסך הכל, כל האוכלוסייה היהודית נמנתה 600 אלף איש, והתקיפו אותנו 7 מדינות עם 100 מיליון אוכלוסייה ויותר. היו 7 מדינות, מצרים, ירדן, סעודיה, לוב, סודן, סוריה, עיראק, לבנון, וכולם התקיפו אותנו כאן בצבאות מסודרים, זאת אומרת, טנקים, מטוסים, חיל רגלים, ממש. אמרו חבר'ה, מי עמד שמה? מכמה אתם, חבר'ה? 16? הגעתם ל-16 כבר? מה אתה אומר? אז בצבאות האלה, בפלמח, מקומות שהיו חבר'ה בני 17, ילדים, ממש ילדים. כמו השבוע שמענו סיפורים על מלחמות כאן בירושלים, שסיפרו לנו על ילדים בני 10, שבעיר העתיקה היו מפקדים. קשה לנו להאמין, ילד כזה שמשחק עוד בקלאס, בג'ויים, אני יודע, והוא כבר פיקד על בזמן המלחמה. בעמדות בעיר העתיקה וכל הדברים האלה. אנחנו, לא, ואחר כך ראינו גם את המצבות שלהם. עם הגיל, החייל הצעיר יותר בצהל, זה היה ילד בן 10, שהוא תפס עמדה בעמדות, היה מפקד עמדה בעיר העתיקה ונרחם. מי זה היו הלוחמים בתש"ח, שניצחו ניצחון אדיר את צבאות ערב? אלה היו נערים, צעירים, ביניהם, היוחמים היו אלה שברחו ממחנות ההשמדה. בגרמניה, באירופה, היו אנשים שפתאום נהפכו לגיבורים. והם, בלי נשק, בלי מטוסים, בלי טנקים, בלי כל הדברים האלה, הם ניצחו. אותו עם, שלפני 2000 שנה הוא היה כל כך אומלל ומסכן, לפני 70 שנה, הלך כצון לטבח, אותו עם פתאום זקף את קומתו, וסליחה שאני אומר, אולי אתם יודעים, בקרב אגרוף יש מה שנקרא שמאלית, אבל יש קוראים לזה נוק-אוט, אתם יודעים מה זה? הימנית. הם נתנו לערבים נוק-אוט. העיפו את כל הצבאות האלה מכאן, שברו אותם, ריסקו אותם. איך קורה דבר כזה? זה עוד מלחמה יחסית, הייתה קשה מאוד וארוכה יחסית. בזה עדפנו את צבאות ערב מארץ ישראל, במלחמת ששת הימים, זה לא יאומן, אני כבר זכיתי, אני כבר הייתי במלחמה, אני מוכרח לומר, זה פשוט, העולם עומד פעור מול ניצחון מוחץ, שעוד היה כדוגמתו בהיסטוריה. התנפלו עלינו משלוש הכיוונים, אותן מדינות, מצרים בדרום, סוריה בצפון, ירדן במרכז, עיראק מאחוריה, שלחה כוחות, סודן, מי לא, סוריה, סעודיה, כולם, אודרוב, לכבוש את תל אביב. ותוך כמה זה השעה, חילות האוויר של מצרים התנפצו לחלוטין, סוריה, ירדן, עיראק, פשוט הכל היה גמור. ואלפי טנקים בסיני ודיוויזיות שלמות ברחו, הרידו את הנעליים. ואיך היה שם, זה לא בדיחה, זה האמת, שפעם היו שני חיילים תפסו בשבי, אני חושב, חטיבה שלמה. מי זה היו החיילים? השין ג' והטבח. שאלו אותי איך הם עשו את זה, אני לא יודע. הם רק קמו, פתאום כולם הרימו את הידיים, אמרו, הופ, אנחנו שבועים. מלחמת, זה היה מלחמת ששת הימים. מחצנו אותם לחלוטין. מלחמת יום כיפור, תפסו אותנו, איך אומרים, קשורים בידיים, אחורה. כולנו היינו בתי כנסת, הצבא לא היה מוכן, המודיעין טעה, כל הדברים האלה. היה קרבות קשים מאוד, אבל סיימנו את המלחמה הזאת תוך כמה ימים. איפה? 100 קילומטר מקהיר, כשאף אחד לא עצר אותנו. היינו יכולים לכבוש את קהיר, אבל אמרו זה עיר יותר מדי גדולה בשביל להחזיק אותה, אבל נשאיר אותה בצד. ו-40 קילומטר מדמשק, אם היינו רוצים, היינו יכולים גם להיכנס לדמשק. מאיפה צמחו כל הגיבורים האלה? על זה כותב כאן הרב מאמר. מה מקור הגבורה? איפה הגבורה היהודית ש-2000 שנה לא הכירו אותה בכלל? ההפך בדיוק. נרצחנו, נהרגנו, לא יעזנו להרים את האור חוץ מפה ושם כמה יהודים בודדים בגטו ורשה או משהו כזה. פתאום אותו עם נהפך לאריה. וגם היום, דרך אגב, אני מוכרח לומר, אני לא רוצה להגיד לכם סודות מהצבא, אבל למה מדינות ערב לא מתקיפות אותנו? אתם יודעים? אתם לא יודעים. כי הן פוחדות מאיתנו. אני אומר לך, דוגרי. למה הן פוחדות מאיתנו? אתם יודעים? כי הם יודעים שהצבא שלנו הוא הצבא הטוב ביותר, לא רק במזרח התיכון, אלא אחד הצבאות הטובים ביותר בעולם, לא רק עם נשק שהוא אין כמותו כמעט בשום צבא בעולם, אלא גם עם חיילים נועזים, יחידות נועזות, שהם עושים פעולות שהעולם עומד נדהם, חלק ידוע, חלק לא ידוע, אנטבה כזה או משהו כזה, פתאום אתה איזו אונייה שטה בלב ים עם נשק מאיראן, פתאום צונחים לה באמצע הלילה, איך אומרים זה, חבר'ה מהבין השמיים לתוך האונייה, לוקחים את האונייה עם המלאכים, עוד רובו בואו לישראל. זה לא מבצעים שכל אחד יכול לעשות דבר כזה, גם מודיעינית, גם מבצעית, גם הדברים האלה. איך צמח דור כזה של גיבורים? זה מעניין אתכם? לא מעניין. טוב, נבוא לנושא אחר. על זה כותב הרב. בוא נקרא את הדברים. בסעיף ב', בבקשה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, הכוונה בימי התנך, או בימי הבית שני, החשמונאים וכו'. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים, בכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. דוד המלך היה איש מלחמה. היה אדמוני יפה עיניים, אבל אדמוני הוא היה, אדום זה מידת הדין, הוא היה איש לוחם. הוא ניצח את גוליאת בצ'יק, לא רק את גוליאת. כל מי שהוא נלחם בו, הוא יקרא אותו מכה נמרצת, וכבש את הארץ. ולא רק הוא. בבית ראשון, תקופת התנך, בית ראשון, היו כאן לוחמים, גם לוחמים מבחינה אישיות, לוחמים כמו דוד המלך, כמו שמשון הגיבור ואחרים, גדעון, אבל היו גם העם עצמו, היה עם של לוחמים. כל ילד היה יודע להפעיל נשק, וכשהיו צריכים להיחלץ למערכה, נחלצים למערכה. כל המלחמות האלה שמספרים בנביאים על המלחמות, מתחיל משעם ישראל יצא ממצרים, המלחמה בעמלק, המלחמות כאן, בכנען, וכל הדברים האלה. היינו עם של לוחמים, עם כל מה שנדרש מלוחם. מישהו כאן מכם מהצעירים היה בצבא כבר? הייתם כבר בצבא? אז אתם יודעים מה זה לוחם. זה אדם רציני, קשוח כזה, נכון? ממושמע, רץ מול הכדורים, לא יצא לכם לרוץ מול הכדורים. אבל חביבי, זה מלחמות, שלא תהיו במלחמות. אבל זה חבר רציני. עם של לוחמים, זה היה המציאות של תקופת התנ"ך, ככה היה. אז אומר הרב, אנחנו, אומר לפני זה 100 שנה, מתבוננים בדורות ההם, ומתגעגעים ואומרים, מתי יצמחו מתוכנו, מתוך הדור שלנו, אותם נשמות של אנשים גיבורים, שילחמו את מלחמות ישראל. ניבא ולא ידע מה הוא ניבא מבחינת. הוא לא ראה אותם, את האנשים האלה, בחוס, כלל אמר. אבל היא החינמי, אחרי 70 שנה, אחרי שהוא אמר את הדברים האלה, קצת פחות מזה, אותם גיבורים, פתאום כל הנשמות האלה הופיעו. על זה כותב את הרב בהמשך. הם, הגיבורים האלה, גיבורי המלחמה, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. דהיינו דוד, שמשון, יהודה המכבי ואחרים. עינינו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. ואני רוצה להסביר למה הכוונה זיק נשמתי. כל אחד מבני האדם אלוקים נותן לנשמה. נשמה טהורה שנתת בי. במילים אחרות, בלשון שלנו, האלוקים מנפק נשמות. יש ביטוי בחז"ל, שותל נשמות. הנשמות האלה שכל אחד מאיתנו כאן, והישים בחדר הזה, בכל הדור הזה, לא משנה, יש להם תפקיד. אין מציאות כזאת שאדם שהוא חי, שאין לו תפקיד בעולם. למרות שאתה כאדם יכול לדמות לעצמך, ולהגיד, מה אני עושה בחיים? מה אני עושה בעולם? אני לא יודע מה המקצוע שלי, לא יודע מה התפקיד שלי, לא יודע. איך אומרים? אנחנו אומרים, קוראים לזה אבם. אבם זה עצם בלתי מזוהה. עצם בלתי מזוהה זה אדם שעושה אותו, מה אתה עושה כאן? מה אני לא יודע. לאן אתה הולך? אני לא יודע. מין בוהה כזה, טועה בחיים, מסכן, מדוקה כזה. יש אבם כזה. לא יודע אם ראיתם פעם אבם כזה. אבם כזה זה אדם שלא יודע מה נעשה איתו. נדמה לו, בדמיון שלו, שהוא לא שווה שום דבר, ואין לו תפקיד בעולם, והוא סתם מסתובב בחיים. אבל עצם העובדה שהוא חי, יש לו תפקיד בעולם. האדם צריך לחפש את תפקידו בעולם. זה לא מספיק שאלוקים משתל אותו, אלא כל אחד, לפי... כתוב שאדם הולך בדרך שהוא רוצה, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות טייס, תהיה טייס. אתה רוצה להיות טבח, תהיה טבח. אבל התפקיד שלך, הפרטי, הוא לא תלוש מהתפקיד של הדור, של כל הדור הזה. אני אתן לכם דוגמה. הדור שלפני הקמת המדינה, זה דור של אותם חלוצים שהקימו כאן את ההתיישבות בארץ. אם זה מושבים, קיבוצים וכל הדברים האלה. זה היה התפקיד של הדור ההוא. וכל אחד שעשה ופעל, לא משנה באיזה מקצוע הוא בחר, אם להיות נגר, או חקלאי, או מורה, או משהו, לא משנה. אבל הנשמה הזאת היא לא פרטית. היא מילאה את התפקיד של הדור ההוא. דור הקמת התשתיות לפני הקמת המדינה. דהיינו התיישבות, חקלאות, כל הדברים האלה. גם הדור שלנו, הקימו את המדינה, זה דור של לוחמים. העובדה שאנחנו היום הולכים לצבא, העובדה שהיום אנחנו נלחמים, היא לא מקרית. נכון שאתה יכול להגיד, במקרה התגייסתי לשריון, או ג'ובניק או משהו כזה, זה לא משנה. אבל העובדה, זאת אומרת, כל דור ודור האלוקים שותל נשמות בהתאם לתפקיד של הדור הזה. והדור שלנו הוא דור המלחמות. ולכן בדור הזה הוא גם שותל נשמות שראויות להיות לוחמים, גנרלים, אנשי טייסים, טנקיסטים, כל הדברים האלה, למרות שאנחנו מבחינתנו אומרים זה בחירה חופשית שלנו. אני כן רוצה להתגייס או לא רוצה להתגייס, אני מתגייס, תקחה אני דרך, אבל במכלול, בגדול, אנחנו דור של לוחמים. אני אתן לכם דוגמה מההיסטוריה בעמים אחרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ביוון הייתה ארץ כזאת שקוראים לה ספרטה. ספרטה זה הייתה מדינה משונה כזאת, שמילדות חינכו את הילדים שם להילחם. זה היו עם של לוחמים. וזה היה עם שנלחם. ככה זה היה הספרטני, זה ידוע. והיו עושים טירונות כבר מגיל 3. היו, איך אומרים, מכשירים את התינוקות כבר לסבול וכל הדברים האלה. להבדיל כמובן, גם אנחנו, הדור שלנו הוא דור של לוחמים. הרב כותב, אנחנו מתגעגעים לדורות של בית ראשון, של דוד ושמשון, ויהודה המכבי, וכל הגיבורים האלה מתגעגעים. כי אז עוד לא היו את הגיבורים האלה. אבל אנחנו הדור שהרב חוזה בראשו, בעיני רוחו ראה את הדברים. למה? כי הוא אומר, הדור הזה חייב להילחם. זה השליחות של הדור הזה להילחם. ושאלו אותי, עד מתי תהיה המלחמה הזו? שאלו, נו. זה מעניין אתכם? עד מתי אנחנו נלחם כאן? עדיף, יש כאלה שאומרים, עדיף לחיות בקנדה, אתם אומרים למה בקנדה? יש שם הצבא ויש שם מלחמות בכלל. לא נלחמים, חוץ מהקור, נלחמים בקור, אבל אין שם מלחמות בכלל, בקנדה. אבל האמת היא שזה לא נכון כאן, בארץ ישראל. אנחנו דור, עד מתי תהיה? עד שננצח. ננצח בצורה כזאת, מוחצת, את אויבינו שהם ישכחו מהשאיפות שלהם להשמיד את מדינת ישראל, ולצערנו הרב עדיין הן קיימות באופן מוחשי, לא רק תיאורטי. אם זה על ידי צבאות שהם מכשירים אותם לכבוש את המדינה הזו, אם זה פצצות אטום, גנזים, כל מה שאתם רוצים, כל מרין בישין. ואנחנו כאומה צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיות, איך אמר לי פעם ידיד שלי, שהיה פעם ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל, אמר, אנחנו בין 70 זאבים, כבשה בין 70 זאבים. זה נכון, שרוצים לטרוף אותנו. אבל הכבשה הזאת צריכה להיות לה שיניים כאלה, שהיא תטרוף את כל ה-70 זאבים. זה נכון. אנחנו כבשה, רוצים שלום בסך הכל. אבל בסך הכל צריכים להיות חזקים מכל הבחינות. כלכלית וצבאית, על מנת שנוכל לפחות להרתיע אותם בשלב ראשון, אבל לא רק להרתיע אותם, נצטרך לתת להם מגרוף כזה, שהם ישכחו ויאבדו את השאיפה שלהם להשמיד את מדינת ישראל. זה הדור שלנו. על זה מדבר כאן הרב קוק. הוא אומר, יקום כאן דור של גיבורים. הנשמות של הדור הזה יהיו נשמות של, מה אמרנו, של לוחמים, של חיילים, של כל ה... זה הדור שלנו, זה אתם, חבר'ה צעירים. גם אני זכיתי, אני אומר, זה אסור לדבר בשבחו של אדם, אבל לא, זה לא בשבחי, אלא אני אומר, בעל כוחי, נולדתי לדור כזה, גייסו אותי לצבא, הצלחתי לשרת פה ושם, אני לא יכול לפרט בדיוק, ולהילחם מלחמות ישראל. והיום, עד היום, אני גאה לנכדים שלי, אני אומר, חבר'ה, אתם רואים את המקום הזה כבשנו. אתם רואים, פה נלחמנו, פה היינו, פה עשינו, כן. זה הדור, לא בגלל שבחרתי בדבר הזה, כי נולדתי לתוך הדור הזה, מה לעשות? לא רק אני, כל החברים שלי, וגם אתם, ולא רק אתם, גם הדור. אני מקווה שהחברים של, הילדים שלכם, כבר זה יהיה אחרי הניצחון המוחץ. ולא יצא, מהו הניצחון המוחץ? זה מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג, נאמר בנביא, הנביא יחזקאל, הנביא זכריה, ועוד נביאים מדברים מלחמת גוג ומגוג. מה הרעיון? על מה נלחמו מלחמת גוג ומגוג? מה היה? אומר הנביא שכל העולם כולו ירצה לכבוש את ירושלים. כל העמים, כתוב, יבואו במטרה לכבוש את ירושלים. יסמנו את ירושלים כמטרה, כמו שאומרים בצבא. ואז תהיה מלחמה גדולה, ובמלחמה הזאת אנחנו ננצח בגדול, זה מלחמת גוג ומגוג. באופן, אני נוהג לספר את השיפור, אתם בחורים צעירים, רק פשוט שלא תירדמו לי כאן בכיתה, ספר לכם סיפור. היה לי איזה קשר עם ערבי אחד, מוסלמי, שהוא היה קבלן, ובנה איזה בית שאני הייתי קשור אליו באיזושהי צורה. ויצאנו לדבר בינינו, הייתי מדבר איתו, והייתי בא לראות, לפקח קצת, לראות על הבנייה. אז יום אחד מדברים בינינו כל מיני דברים, הוא אומר לי, תגיד לי, הוא שואל אותי, בעברית, הוא יודע עברית, הוא שואל אותי, תגיד לי, מה אצלכם יהיה בסוף? מתכוון באחרית הימים, בסוף, מה יהיה בסוף? אז אני עונה לו בשאלה, כמו יהודי, תמיד הוא עולה בשאלה. אני שואל, מה כתוב אצלכם בתורה שלכם מה יהיה בסוף? אני שואל אותו, מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, בסוף הוא לא מתבייש, ביד מקום הוא אומר, החרב של האסלאם, הסייף, סייף זה חרב בערבית, החרב של האסלאם תכבוש את כל העולם, בין לדן קטן כזה. הרי זה הרעיון של בין לדן, לכבוש את כל העולם. וסליחה, היום לצערנו הרב יש כאלה שמאמינים בזה, והולכים להתפוצץ על הדבר הזה ולפוצץ אחרים, על הרעיון הזה לכבוש את כל העולם. זה לא צחוק הדבר הזה, משלמים לזה מחיר יקר. בכל זאת, כך הוא אומר לי, תשימו לב גם, תראו פעם את הסמלים של מדינות ערב, תשימו לב שחלק גדול מהדגלים יש חרבות. ולא סתם, לפעמים גם שני חרבות, אחת על יד השנייה. למה? מאיפה זה בא? מהחרב זה ניצחון. החרב זה גם חורבן, מלשון חורבן. אנחנו נכבוש את כל העולם, האסלאם. השיגעון המודרני, נכבוש את כל העולם. אז בסדר, אז אני אומר לו, תגיד לכם את האמת, אצלנו היהודים זה בדיוק הפוך. אני אומר למוסלמי הזה, מה הפוך? אנחנו, אצלנו כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עד מלחמה. אצלנו שלום, בלי חרב, בלי חרבות. אומר לי כאן, אינשאללה, אינשאללה, באמת. אבל לפני זה אני אומר לו, אבל תדע, לפני שיש שלום, תהיה מלחמה גדולה. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, איזה מלחמה תהיה, איזה? אמרתי לו, קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג. אז הוא אומר, מה זה המלחמה הזאת שאתה מדבר עליה? והוא מאמין לי, כי אני עם התנך, הוא רק עם הקוראן, כן? ואני עם הזקן לבן עוד, כן? אני אומר לו, תשמע, המלחמה הזאת, כל העולם יהיה נגדנו. כל העולם, הוא אומר לי, גם אמריקה? גם אמריקה, אני אומר לו. מה פסוט חלס. שמח, שמח. כולם נגד היהודים. זה שיחה אמיתית, מה שאני אומר לכם. זה לא פיברוק. אז, אבל לא, הוא קצת פיקח, הערבי הזה. הוא שואל אותי, תגיד לי, מי ינצח במלחמה הזאת? אמרתי, מי ינצח? אנחנו היהודים! איך? איך תנצחו את כל העולם? גם את אמריקה? כולם נגדכם ואתם תנצחו אותם. אמרתי, למה לא? אתה שמעת, אני שואל אותו, שיש לנו פצצות אטום? אז הוא אומר לי, אתם לא יודעים במדינה הזאת, כל העולם יודע שיש לכם פצצות אטום. יש אצלנו, אמרתי לו, פצצה אחת שאני מגלה לכם, אל תגלו את זה לאף אחד באינטרנט, שאתה זורק את הפצצה הזאת על דמשק למשל, כולם מתים שם בעמידה. הוא שואל אותי, איך הם מתים בעמידה? אני אומר לו, תשמע, הפצצה הזאת שואבת את החמצן בקוטר כמה קילומטרים, כל מי ששם הוא נושם מת. איך קוראים לפצצה הזאת? אני אומר לו, ניוטרון. פצצה, יש אטום להיות ניוטרון. אז הוא מסתכל על רגע הזה. המום. אני אומר, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם כזאת? אני אומר, לא יש לנו הרבה כאלה. ואז, הוא לקח אותי טרמפ, אז אפשר, זה היה בדיוק בהתחלת האינתיפאדה הראשונה, יכולתי עוד לנסוע איתם ערבים. וירדתי והלכתי כאן בסדרות המאיר אל מכון מאיר ושחזרתי את השיחה ביני ובינו ואמרתי, תראה, מעניין, דיברנו על תרחיש אפשרי, לא על תרחיש בלתי אפשרי, על תרחיש אפשרי שבו כולם יהיו נגדנו ואנחנו עם הגב אל הים, ואני לא בדקתי, אבל אני בטוח שיש במתכ"ל מגירות, במגירות, תוכנית מגירה קוראים לזה, לאופציה כזאת, תרחיש כזה, לאפשרות כזאת, שלא תהיה לנו ברירה, אלא להפעיל את הנשק הסודי שאסור לגלות מהו. ומה שאמרתי לכם על ניוטרון זה לא נכון. יש דבר יותר משוכלל מזה, אני לא רוצה לגלות לכם. זה כבר ישן. מה יהיה בסוף? ככה עזמנו, נפרדנו על דרך בכן. אנחנו בדור כזה, שהתרחיש הזה, של נביאי ישראל, שהם מדברים, שכל עם יהיו נגדנו, וינסו כאן לכבוש את ירושלים, ולחסל את מדינת ישראל, כמו ששומעים את זה היום מפי מנהיגים מוסלמים, שהם חלק אומר וחלק חושב, נאמר, וחלק עושה. לא רק זה, לדבר הזה זה אפשרי. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהתוצאה הסופית יהיה ניצחון גדול מאוד. זה דור מלחמות. ודרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, יהודי אומר קדיש כל יום, שומרים קדיש. אנחנו פותחים את הקדיש במילה התגדל והתקדש שמי רבה. אתם דתיים, כן? שמעתם על זה. התגדל והתקדש שמי רבה. הפסוק הזה, המילים האלה, התקדם והתקדש שמו הגדול, שהקדוש ברוך הוא כתוב ביחזקאל אחרי מלחמת גוג ומגוג. והפרשנים על הקדיש אומרים, מקור האמירה התגדל והתקדש שמי רבה, הוא באמת הניצחון של עם ישראל על כל אלה שיבואו להתנכל עלינו כאן בארץ ישראל. לכן אדם שאומר קדיש, התגדל והתקדש שמי רבה, אדם כזה, למרות שלא מתכוון, אבל צריך לדעת. אנחנו בקדיש מבטאים לא רק את האמונה, גם את הביטחון שאנחנו ננצח את אויבינו שיקומו עלינו, כמו שאומר הנביא יחזקאל בדבר הזה. אז זה הדור של המלחמות. לכן אומר כאן הרב, יקום דור כזה של לוחמים, של גיבורים, כמו שהיה בימי התנך ויותר מימי התנך. בואו נראה את זה בתוך. אותו... כן, בבקשה, כן. אני בדקתי את זה באינטרנט, לא חייבת. אני אגיד לך גם למה. אמנם כל הנבואות שהנביאים התנבאו עד היום התקיימו. דבר אחד, אמרו בהפטרה, בברכת ההפטרה אתה אומר, דבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. זאת אומרת, כל מה שהם אמרו התקיים בדור שלנו, של קיבוץ גלויות, אתה רואה את זה בחוש ממש. רואים איך התנבאו שעם ישראל יחזור לארץ ישראל? הנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, דוגמה. אבל לגבי האיך, אנחנו, אמנם הנביא מתאר את זה באופן משל, את כל המלחמה הגדולה הזאת. אבל את האיך, זה לא כל כך תלוי באיך של הניצחון הזה. הניצחון הזה יכול להיות בכל מיני דרכים, בכל מיני שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא, עצמנו לא נביא. אנחנו חיים מיום ליום. והקדוש ברוך הוא, כל יכול לסדר את הניצחון הזה גם בכפתור אחד. והיום זה לא... היום זה מלחמת כפתורים, אומרים. איך? איך? אני יכול להגיד... לספר, אגיד לך איך? לא אגיד לך, אתה אני לא אגיד לך. לא, אתם לא מתארים לעצמכם בעולם המודרני איזה מלחמות יש. היום יכולים להשתיק מדינה שלמה בדוגמה, אני אומר. זורקים פצצת אטום לחלל, מפוצצים אותה מעל איראן, המדינה הזאת שם, משותקת לחלוטין. שאלו אותי איך עושים את זה? שאלו אותי, אני לא יודע, זה אנשי המדע, הם יודעים. אז זה אני אומר לך, הדבר הזה, הם יכולים לעשות אותו דבר גם לנו, באותה מידה, כן. לכן אני אומר, היום המלחמות זה לא פעם סוסים, קשתות, כידונים. ולומדים את זה מעשה אבות סימן לבנים. לומדים את זה מאברהם אבינו, את כל המלחמות והדבר הזה. אברהם אבינו, כתוב עליו שהמלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה, בתנך, זה מלחמת ארבעת המלאכים, חמשת המלאכים, בימי אברהם אבינו. המלחמה הזאת, הארבעה ניצחו את החמישה. אלה היו רשעים ואלה היו רשעים. מלסדום והמורה וכל זה, וכדר לעומר, נמרוד, ככה אומרים חזל וכל הדברים האלה. אברהם אבינו יוצא לחלץ את לוט, שהוא נוצא שבוי בידי כדר לעומר. וכתוב שאברהם אבינו מכה את ארבעת המלאכים, את המנצחים הוא יקע אותם. ואז חוזר אברהם אבינו אחרי הניצחון הגדול הזה, לעמק שווה כתוב. ויוצא מלכית צדק, צדק מלך שלם, וכל הוא, אז רשי יוצאים לקבל את פניו של אברהם אבינו אחרי הניצחון הגדול. אז כתוב שהם הולכים לעמק שווה, אומר רשי במקום, מה, למה זה נקרא העמק הזה שווה? שאושבו כל אומות העולם. דיינו, מי המלך הצדיק ביותר? מלכית צדק, מלך שלם, מלך ירושלים, עד סדום, מלך האמורה. כולם הושבו, באו לאברהם אבינו ואמרו לו, תהיה לנו לקצין, תהיה לנו למנהיג, אתה תהיה מנהיג העולם. ככה נאמר על אברהם אבינו. והכלל בידינו נקוט, מעשה אבות, סימן לבנים. כל מה שקורה לאבות, זה לבנים. נכון, זה היה מלחמה ש... אבל הניצחון הטוטלי על זה, כל העולם, הוא חשוב מאוד, ואני אגיד לכם גם מדוע. עם ישראל הוא עם חכם, אבל הוא גם עם חזק. האנושות מכבדת לא רק את החכמים, אלא גם את החזקים. זה האמת. עם חלש לא מכבדים אותו. לכן הגבורה והניצחון של עם ישראל הוא מחויב המציאות. אני לא יודע איך. וכמו שאומרים, והנצח זו ירושלים. זה גמרא במסכת ברכות. רבי עקיבא אומר. אומר המהרש"ל, למה הנצח זו ירושלים? כי בקרב על ירושלים אנחנו ננצח. והיום הקרב הזה מתחולל דרך אגב. כשאתה יושב כל כך נחמד, מחזיק את הלחי שלך, באותו רגע, אני אומר, מתחולל קרב על ירושלים. קרב הכוונה היא לא דווקא בתותחים, אלא לחצים נוראים. עלינו, על ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לחלק את ירושלים כשלב ראשון, לבנעם את ירושלים, לבנעם הכנסות הבינלאומית כביכול, להוציא אותנו מירושלים. עדיין שום שגרירות מארצות העולם לא נמצאת בירושלים, לא במקרה, אלא הם לא השלימו עם הרעיון הזה, אומות העולם, שאנחנו שולטים בירושלים. וישנה החלטה של האום שעד היום הם מנפנפים בה, לבנם את ירושלים. זאת אומרת שהיא לא תהיה שלנו. ואם תסתכלו על מה שנעשה במדינות ערב, כל הכוח האדיר הזה, הוא מופנה לירושלים שעובדים בשיטת הסלמים. התחלה סיני לקחו. עכשיו רוצים את יש החלקים, לחצות את ירושלים. וזה, זה, לאט לאט רוצים להגיע למטרה. המטרה היא כיבוש ירושלים. מה אתה חושב? מי ינצח במאבק הזה? יהודי! והנצח זה ירושלים. שנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו גומרים אלפי שנים אומרים את הדבר הזה. תרגע, תרגע. יהיה בסדר. אני לא יודע אם זה הדור שלנו, הדור שיבוא אחרינו, שיגיעו לשלום המקווה של נביאי ישראל, שכתתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל וחרב, לא ידע מלחמה. אבל זה יבוא מתוך ניצחון, לא מתוך דיבורים יפים. אלא מתוך שננצח, העולם יכבד אותנו, יבקש מאיתנו גם סליחה על כל מה שעולה לנו לאורך כל ההיסטוריה, כל הדור. עוד, אז זה מדבר כאן הרב. יש כאן שאלות, לפעמים שואלים שאלה. רגע, אני רוצה לי... יש כאן שאלה של מישהו בשם רחמים מחדרה, דרך אגב, גם אתם, יש לכם אינטרנט או משהו בבתים, אתם רוצים לשאול שאלה, לראות את השיעורים האלה כאן, יכולים לראות את השיעורים האלה באופן חי, מישהו יכול לזרוק שאלה, לא תמיד עונים, אבל זו שאלה מעניינת, אם זה מעניין אתכם, אני אקרא את השאלה. שואל כאן, לכבוד הרב, שלום וברכה. רציתי לדעת, האם מה שנאמר על הניצחון הזה, שדיברנו על המלחמה, יוביל לאחדות, או שהאחדות הוא מה שתוביל לניצחון? תודה רבה, באהבה אינסופית. וואי וואי וואי, איזה ביטוי כזה. מה אני אגיד לכם? כשעם ישראל ביחד אנחנו מנצחים. כשאנחנו לא ביחד אנחנו חלשים. ראינו את זה בחוש במלחמות ישראל. מלחמת שלום הגליל, שלא היינו ביחד, הראשונה, אז החיזבאללה זינב בנו, ברחנו מהגליל. למה? שנחמו בבירות, בתל אביב עשו הפגנות נגד המלחמה. לא היינו בראש אחד, לא היינו ביחד. אבל כשאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. אז ודאי שנהיה ביחד, גוי אחד בארץ. תשאלו אותנו איך נגשר בין הימין והשמאל והחרדים והלאומיים וזה, אני לא יודע איך. אבל ודאי שנהיה ביחד, כולנו נהיה ביחד. וביחד אנחנו תמיד ביחד, אבל לא רק בפועל, אלא בפנים, תמיד ביחד, עם אחד אנחנו. אבל זה גם יצא לפועל בעזרת. אבל זה, אנחנו מאמינים בזה, היינו ביחד, נהיה ביחד, גם עכשיו אנחנו ביחד. אז ככה שאני יכול להגיד לרחמי, הוא רואה את השיעור, אל תדאג לה. אנחנו תמיד ביחד, נהיה ביחד, ונצח ביחד, בעזרת השם. בוא נראה כאן, נסיים את המאמר. מלחמת קיומם, קיום האומה של הדורות ההם, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. אני רוצה להסביר מה זאת אומרת מלחמת השם. כשאדם בא ונלחם, הוא צריך מוטיבציה, זה לא סתם. מה זה מלחמת השם? אדם שיש לו אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, והאמונה בקדוש ברוך הוא זה לא רק שיש אלוקים בשמיים, אלא אמונה בקדוש ברוך הוא שהאלוקים יש לו רצון. הרצון הזה מתגלה בעולם, בחיים, בטבע, בתורה, בכל דבר הרצון של אלוקים מתגלה. אנחנו כבני אדם, אנחנו כיהודים, אנחנו תלוי מדרגות מדרגות. יש אדם שאומר, אני רוצה מה שהאלוקים רוצה. האלוקים רוצה שאני אהיה אדם ישר, לכן אני אדם ישר. לא בגלל שבא לי. אם היום בא לי, מחר לא בא לך. האלוקים שרוצה שאני אלמד תורה, אני לומד תורה כי הוא רוצה. האלוקים רוצה שאני אכבד את תוריי, כי כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, אז אני מכבד אותם. רגע, ההורים שלי הם קצת קשים, או לא נעים, או משהו כזה, אבל מה לעשות? האבא שלי בשמיים, שהוא רוצה שאני אכבד את ההורים, גם להורים קשים, צריך לכבד אותם. זאת מדרגה בעבודת השם, באמונה של האדם. לעתיד לבוא, הוא אומר, הלוחמים שלנו, שהם ילכו למלחמה, הם אומרים, אנחנו נלחמים מלחמות השם, עושה רצון השם. וכך כמו שאני אומר, יש היום בצבא מה שנקרא הסדרניקים. הסדרניקים זה חבר'ה שלמדו בישיבות הסדר. אני לא אומר כולם, אבל חלק מהם חדורי אמונה, שהם הולכים לצבא לא בגלל שהתקבלו צו גיוס, ולא בגלל שבעל כורחם או משהו כזה, אלא הם הולכים ואומרים, אני הולך לצבא, כי כמו שיש מצווה לכבד את ההורים, ומצווה לשמור שבת, ולהניח תפילין וכל זה, אני מאותו רצון אלוקי, אני הולך להילחם, להתאמן. זה נקרא רצון השם, כן.
אני רוצה לשאול, אם היום, במצב הנוכחי, שאין מלחמה לחזית מול חזית, ויש עבודה של מחסומים ושל מערבים, של סגירות אקראיות כאלה וסגר, אם זה נחשב חלק ממה שנקרא מלחמת קודש?
כן, ואני אסביר לכם גם מדוע בדבר הזה. יש מלחמה פרטית, ויש מלחמה של כל העם. הצבא, צבא הגנה לישראל כשמו כן הוא, הצבא הוא בעצם, כל הצבא, ולא משנה אם הוא דתי או לא דתי, ומי הרמטכ"ל ומי המפקדים, כל הדברים כאלה. הוא הזרוע של העם היהודי להגנת המולדת, להגנת ארץ ישראל. הצבא הוא המחליט. והיו לנו דברים בגוש קטיף שאמרנו קרועים, קרועים ממש, נפשית, מורלית, אמונית. והצבא קיבל החלטה, משהו קיבל החלטה, וזה לא היה דבר פשוט, אבל זה אותה זרוע ממלכתית שאותה עושה את רצון השם. למרות שלפעמים אתה עושה דבר שלא נעים לך, ובכל זאת אתה מקבל מצווה או מריבונו של עולם, המקף שלך, המימם שלך, אז יש לך שתי אפשרויות, או שלמרות שזה לא נעים אתה עושה את זה, כמו למשל לקום בבוקר. באיזה שעה אתם קמים בבוקר?
חמש.
חמש? ידידיה, בסדר, אתה ידידיה, אתה כבר מבוגר. אבל החבר'ה יקרים בארבע, יותר מוקדם קצת. למרות שזה לא נעים. או, אתה יכול להגיד, אני מסרב פקודה. והסירוב פקודה הזה, זה לא רק פקודה של המפקד. זה סירוב פקודה של מי? של ריבונו של עולם. עכשיו תגיד, תן לי להחליט, תגיד. אני אחליט אם זה מפקד או לא. נכון, אתה צודק, אנשים נקראו לגזרים מבחינה הזאת. זה לא פשוט. בכלל, החיים לא פשוטים, אנחנו חושבים בעולם מורכב כזה. אבל זה בעיקרון. אנחנו, בתור חיילים, צריכים לעשות את מה שהצבא מטיל עלינו. גם שזה לא מוצא חן בעינינו לפעמים. יש גבולות, אני אומר. דיברתי מקודם על האפור הזה, הגבול האפור הזה. יש גבולות לכל דבר. ובגבולות האלה צריך להתייעץ, זה לא דבר פשוט. גם עם האנשים, גם עם עצמך, גם עם מפקדים. אני גורס תמיד בדברים האלה, אדם צריך להיות נאמן לעצמו, לאמונתו, אבל גם לעם ישראל וגם לצבא ההגנה ישראל. מקום שיש סתירה בדברים האלה, צריך למצוא את הדרך איך להמשיך ביחד למרות הכל. זה כמו שלום בית. בשלום בית גם, אותו דבר. ודאי שאוהבים אחד את השני, אבל לפעמים לא מסכימים, נכון? קורה דבר כזה. אבל צריך להמשיך ביחד בכל זאת. אז יש לך ברירה. אז אתה עושה למרות שאתה לא מסכים עם הדבר הזה. אבל אנחנו גולשים מהעניין הזה כאן. אבל אני רוצה לחזור לעניין שאומר כאן, בדור שלנו, יקום דור של לוחמים. קיום האומה אז, בבית ראשון, בית שני גם, מלחמות השם זה, זאת אומרת, יהודה המכבי או דוד המלך, שהוא בא לתקוף את גוליית, אתה באת לחרף מערכות השם, לקלל את אלוקים, לגוליית הוא אומר את זה. אני בשם השם בא. אבל דוד המלך הוא לא אדם פרטי, הוא מייצג את כל עם ישראל, גם בתהילים וגם בכל דבר. אני בא בשם השם, ואני עושה את רצון השם, ואני אקבל את האומץ בשם השם, ללכת להתאפל על הגוליית הזה, יכול להיות הגוליית ההוא, יכול להיות היום הציבות הרב, שהם גם כמו גוליית נראים, קצת עם בהמוניה וכל הדברים האלה. זה לא משנה. מלחמות השם היו. בהכרה פנימית, עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. זה לא פשוט שאתה נמצא בתוך החושך לבחור את הטוב. גם כי אלך בגיא צל מוות, אומר דוד המלך, לא ירא רע. כשאנו בוננים אליהם, אל אותם דורות קדמוניים, גיבורים, הנינו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, שהדורות האלה יחזרו, והם חזרו הדורות האלה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם של אותם דורות. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות, שדיברנו עליהן, מימי התנך, חוזרות, לחיות בנו כימי עולם וכשנים קדמוניות. אז זה הרב, הרב ברוח קדשו אומר, יגיע הדור שיקום כאן צבא הגנה לישראל, יקומו גיבורים גדולים, והגיבורים האלה זה אנחנו, זה הדור שלנו, והדור של צאצאינו, ברוך השם. שאלות עד לכאן רבותיי. נכון, אתן אל תדאגו, דיברנו קצת על מלחמות, נכון שיש מלחמות, אבל אל תדאגו. מי איתנו תמיד? בכל מצב, בכל מקום. ידידיה, מי איתנו?
השם
ברם. הנה, יודע כך. הוא נלחם איתי גם, דרך אגב. מלחמות ישראל. נכון, ידידיה? טוב, שיהיה לכם יום טוב, רבותיי.